שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני באולפן, כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
אהלן איתן.
תשמע, יש לנו תוכנית מלאה, גם חשובה אני חושב. כמו שכולם יודעים, עד עכשיו הדיון על חבילת החוקים שהציגו שר המשפטים יריב לוין וגם יושב ראש ועדת החוקה שלמה רוטמן, אותם חוקים שיוצקים את הבסיס להפיכה משטרית ולטענתנו מכינים את השטח למשטר אוטוקרטי, הדיון הזה התמקד בשאלות משפטיות וחוקיות. אלא שהמהפכה הזאת צפויה גם לפגוע קשה בכלכלה באמצעות כמה מנגנונים. אחד מהם שכבר מתחיל להיות מוכר הוא זה שהמשקיעים הזרים פשוט יברחו מישראל, בדיוק כפי שכתב רק אתמול לעובדים שלו מנכ״ל נייס ברק אילם. אבל מנגנון אחר, חמור לא פחות, הוא השפעה של פסקת ההתגברות על חוק הקניין, על הזכויות של משקיעים ועל הזכויות של תאגידים ועל הזכויות של עובדים. וכדי להבין מדוע אנחנו נדבר עם עורך דין נדב וייסמן, שהוא שותף במשרד מיתר, ולצורך העניין הזה בעיקר מאנשי מאבק הגלימות.
חבר הכנסת הטרי, בועז ביסמוט, שהיה קודם לכן עיתונאי, עורך ופרשן באולפן שישי של ערוץ 12, גם מקורב לנתניהו כמובן, הוא הגיש הצעת חוק ראשונה, תיקון לחוק הפרטיות, כך שיאסר על עיתונאי להקליט שיחה עם אדם, ללא קבלת אישור מפורש ממנו. זה חוק שכנראה מיועד לפגוע, והוא אכן נפגע בעבודה של עיתונאים ותחקירנים, וכדי להסביר זאת, אנחנו נהיה עם גור מגידו, התחקירן הראשי של דה-מרקר, ומי שפרסם שורה ארוכה של חשיפות שלא היו מגיעות לעולם ללא כלי ההקלטה.
וגם זה קורה היום. האם הבנקים מספקים לציבור ייעוץ גרוע או לכל הפחות מוטה? אז הבורסה לניירות ערך יצאה למאבק בבנקים, והיא קוראת עכשיו לאסור עליהן מספק ייעוץ השקעות. בבורסה רואים בהר הפקדונות בבנקים העומד על 520 מיליארד שקלים, הוכחה לכך שהבנקים מעדיפים שהכסף של הציבור יישאר אצלם ולא יושקע באפיקים אחרים, למשל ניירות ערך בבורסה. לכן הם מציעים להפריד את מערכי הייעוץ מהבנקים לחברות בלתי תלויות, ובשלב הבא למכור את החברות הללו לשחקנים מחוץ למערכת הבנקאות בכלל. האם זה ישפר את מצבו של הציבור? אנחנו נשאל את מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב שיהיה איתנו. קדימה מתחילים. שלום לעורך דין נדב וייסמן.
שלום וברכה.
שותף במשרד מיתר, מאנשי מאבק הגלימות, אני מבין מהאינטרנט, ותקן אותי אם אני טועה, שאתה גם סגן אלוף במילואים, בעקבות שירות בפרקליטות הצבאית. אנחנו רוצים לדבר איתך על תוכנית לוין, הנושא היחידי שהמדינה, הוא בצדק, מדברת עליו כבר חודש ימים, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה שפחות הובלטה עד היום, והנקודה הכלכלית. אז אנחנו שומעים מנגידי בנק ישראל לשעבר, ממנכ"לים של חברות, מכל מיני גופים מסחריים, שיכול להיות שבעתיד הם יתקשו לגייס לפה משקיעים ביום שישראל תצטייר בעולם כמדינת אפרטהייד או דבר מה דומה. אחרים מתייחסים יותר לכבוד האדם ואומרים שהם יתקשו לשרת את כל האזרחים, גם אם יצאו חוקים שמפלים חלק מהם. אבל אתה בא ומספר לי, ולכן אנחנו מדברים, שיש כאן בתוך החוק עובדה נוספת, שנוגעת כמובן לזכות הקניין, שהיא עשויה, אתה יודע, להרחיק מפה משקיעים מכל הסוגים, ישראלים, תאגידים, כמובן משקיעים זרים. תסביר לנו את הזווית הכלכלית של התוכנית של שר המשפטים יריב לוין.
מאחוז, תראו, אני מתייחס להיבט העסקי הטהור, ללא היבט ערכי שהוא חשוב כשלעצמו. כאשר אנחנו מדברים על פסקת התגברות, אנחנו מדברים על התגברות על זכויות היסוד של הפרט. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על הנושא הזה בהיבט המאוד מוצדק של הזכות לחירות, הזכות לשוויון שנגזרת ממנה, הזכות לחיים, הזכות להפגין, חופש הביטוי וכו'. אבל אחת הזכויות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שעכשיו התגברו עליה, היא הזכות לקניין. והזכות לקניין היא העומדת ביסוד המשפט הכלכלי. וללא זכות יסוד מוגנת לקניין, קשה לראות איך אפשר לנהל חיי כלכלה, ואני אמחיש את הדברים. כאשר אנחנו מדברים על חברות ישראליות, כאשר אנחנו מדברים על מניות בחברות ישראליות, מניות בחברות ישראליות בדיוק כמו פיסת נדלן כזו או אחרת, רשומות במרשם, במקרה הזה מרשם בעלי המניות, רשם החברות בישראל. וכאשר אנחנו באים וקובעים, וזה חלק מהרפורמה, שניתן להתגבר על הזכות לקניין, משמע איש מבעלי המניות בחברות ישראליות, איננו יכול להיות שקט יותר בזכויותיו.
לא, אבל זה לא מה שהם מציגים ברפורמה. הם לא אומרים, אנחנו עושים את כל המהלך הזה כדי להתגבר על זכות הקניין. יכול להיות שהם עושים את זה, אולי באמת בהשפעת, נגיד, הפסילת חוק ההסדרה בבגץ, שעסק בכלל בקרקעות של פלסטינים ביהודה ושומרון. יבואו הימנים הכלכליים בממשלה הזאת, ויגידו לך, תגיד, אנחנו בכלל רוצים לפרוס שטיח אדום למשקיעים זרים, לתת להם פה להיכנס, על מה אתה מדבר?
יכולים לומר כל דבר, אבל החוק חל כמו שניסחו אותו, וכאשר מקפדים, מבטלים את כל זכויות הפרט, וזו המשמעות של פסקת ההתגברות, זה דבר שאנשים לא מבינים אותו, פסקת ההתגברות משמעותה התגברות על כל זכויות הפרט, לרבות הזכות לקניין, המשמעות היא שמחר ניתן לחוקק כל חוק בקשר למניה בחברה ישראלית ובקשר לחברה ישראלית. וזה לא משנה שיאמרו לנו, עזבו אתכם, אנחנו בעצם רוצים להתמודד עם הקרקעות הפלסטיניות באיוש. ברגע שמחוקקים את החוק כמות שהוא, המשמעות היא שיכולים לקחת כל מניה, להלאים כל מניה, לשנות את הדין בקשר למניות ישראליות, לשנות את דיני החברות כרצונם, ואף אחד לא פתור, אף אחד לא מוגן מזה. זה, הרי זה כל ההתנגדות, או זה יסוד ההתנגדות לרפורמה. הרפורמה משמעותה ביטול זכויות הפרט וביטול המעמד של בית המשפט, ביטול היכולת של בית המשפט להעביר ביקורת חוקתית על חוקים. כאשר המגזר הפרטי ימצא את עצמו ניזוק ממעשיה של הממשלה ויחשוב שזכויותיו החוקתיות, למשל בזכות הקניין, לדעתי, בעיקר בזכות הקניין, תכף אני אתייחס גם להיבטים אחרים, לא יהיה לו בית משפט ללכת אליו.
העניין הוא אבל שממשלות לא עושות את זה לא מעט, הממשלות עשו את זה בעבר. אני אתן דוגמה, נגיד, בנושא של תגלית הגז, שבה המדינה החליטה שהיא מקימה את ועדת שישינסקי, שהמליצה, והממשלה קיבלה את ההמלצה, להגדיל את חלקה של המדינה בהכנסות מתגליות הגז. פה גם כן, בית משפט לא מנע מהממשלה לעשות את זה.
בית משפט לא מנע מהממשלה לעשות את זה, אבל לבית משפט הייתה את הסמכות למנוע הממשלה לעשות את זה, ובית המשפט בנושא מתווה הגז כן התערב באחד הסעיפים. צריך לזכור שמה שקרוי המהפכה החוקתית...
אגב, בית משפט התערב ואמר לממשלה, אתם לא יכולים לספק הבטחה לוודאות רגולטורית למשך 10 שנים, אם אני זוכר טוב.
בית משפט העביר תחת שבט ביקורתו את החוקתיות של החוק. למגזר הפרטי היה למי לפנות. גם בפסק הדין של בנק המזרחי בזמנו, שנחשב לפסק הדין הראשון של המהפכה החוקתית, יכל מי שרצה ללכת לבית משפט ולטעון לפגיעה בזכויותיו החוקתיות. עכשיו, בכלכלה ובעסקים, מה שמשנה זה הפוטנציאל. כאשר מדינה מחליטה שאין יותר הפרדת רשויות, רק הממשלה היא המושלת, אין בית משפט ששומר על זכויות הפרט וזכויות המגזר הפרטי, אין למגזר הפרטי כתובת לפנות אליה כאשר הוא חושב שזכות הקניין שלו מקופחת, כי אין יותר זכות קניין, תגידו לי אתם, בתור מומחים, האם זה טוב לעסקים או רע לעסקים, וזה בפרט כשיש לעסקים האלה אלטרנטיבה, הם לא חייבים להתאגד דווקא בישראל ולהיות כפופים לחוק הישראלי הפגום, כמו שמנסים עכשיו לחוקק אותו, הם יכולים ללכת להתאגד במדינות אחרות. עכשיו, המשמעות על הכלכלה הישראלית, לעניות דעתי, יכולה להיות קשה מאוד. אם חברות ישראליות או יזמים ישראלים יחליטו שהם רוצים להתאגד במדינות אחרות שבהם יש זכויות חוקתיות, יש יציבות, יש בתי משפט שאפשר לפנות אליהם ולא להתאגד בישראל, יש לזה הרבה מאוד משמעויות מבחינת הכנסות המדינה ממיסים והיבטים אחרים. אבל זה רק היבט אחד. היבט אחר הוא למשל שיטת המכרזים שהיא קריטית לביצוע פרויקטים בתשתית. שהיום כאשר חברות בינלאומיות מתחרות לביצוע מכרזים, למשל להקמת רכבות, רכבות קלות וכו', יש בית משפט ששומר על הגינות המכרז. מחר אין בית משפט ששומר על הגינות המכרז, בגלל שבית המשפט הוא פוליטי, בגלל שהשופטים ממונים על ידי פוליטיקאים בלבד, משום שבדיני מכרזים, כאשר בא מישהו להלין על פגיעה בזכויותיו, הוא מתמודד נגד הממשלה. יהיה לך בית משפט שכפוף לממשלה, שכאשר הממשלה לא אוהבת את פסק הדין, היא מבטלת את פסק הדין שלו. אנחנו משדרים לכל העולם ששמירה על הגינות שיטת המכרזים לא תהיה פה. בואו נמשיך.
אני חושב שאפשר לקחת את זה כבר צעד קדימה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על מדינות בעלות שלטון אוטוקרטי, לעתים קרובות יש שם דמות אחת שנמצאת בשלטון באופן רציף, למרות שהם עושים ומקיימים בחירות במשך הרבה מאוד שנים, ודאי יותר 4 מ-5, סבב אחרי סבב. רוסיה, מדינות במזרח אירופה אחרות, מדינות, חלק ממדינות מרכז ודרום אמריקה, אתה רואה שהשלטון עושה גם בנכסים של אנשים כעולה על רוחו. פוטין לא נרתע מלהלאים חברות של אוליגרכים באותם מקומות שהוא חשב שזה מה שהוא רוצה לעשות. ויש לנו פה אפילו בישראל כמה וכמה אוליגרכים שנאלצו לברוח מרוסיה לאחר שהנכסים שלהם הולאמו. באמת, אם אין שום מניעה נורמטיבית וחוקתית נגד מהלך כזה, אז בסופו של דבר, במוקדם או מאוחר, יבוא השליט שיתאים לו לעשות את זה, ובמקביל, רק אנשי עסקים שיש להם מערכת יחסים טובה עם אותו שליט, יוכלו לעשות עסקים באופן שוטף.
ורק כל עוד יש להם מערכת יחסים טובה, מה שתכף יביא אותנו אולי לנושא השחיתות, אבל פורסם ביום שבת שבהונגריה מלאימים 10% מהמניות בכל חברה כדי לתמוך בכלכלה המקומית.
בבקשה.
מי מפריע לזה? מי מפריע לזה לקרות? צריך להבין, אנשים אולי לא מספיק מבינים. תוכנית לוין משמעותה ביטול המשפט. אין יותר
אגב,
משפט.
אגב, זה חל גם על נושא של זכויות עובדים. נדב, נושא של זכויות בוודאי. עובדים, זכות שביתה בוודאי. וכדומה, גם על זה יחול. בוודאי. כלומר, אם אתה יועץ של ההסתדרות ושל ועדי עובדים, אתה אומר להם, חבר'ה, אתם הדבר הבא על הגריל?
אחת מזכויות היסוד הראשונות שהוקרו במשפט הישראלי זה הזכות להתאגדות. המשמעות של פסקת ההתגברות וכל החקיקה המתרגשת עלינו היא שאין יותר זכויות יסוד בכלל, לא זכות לחיים, לא זכות לחירות וגם לא זכות להתאגדות. ולכן בוודאי אי אפשר להבין את השתיקה של ההסתדרות לנוכח המהפכה הזו, משום שמחר יכולים לבטל את ההסתדרות. ולא תהיה שום כתובת במדינה לפנות אליה.
אולי אגב הם לא מוטרדים כי יש להם שלטרים, תבטל את ההסתדרות, אז ברגע זה אין חשמל ואין מים ואין...
לא, לא יהיה להם שלטרים. לא יהיה להם שום שלטרים.
לא, יוצאו אותם מחוץ לחוק, אסרו עליהם לעשות את זה. האמת שזה כבר יש לגבי תאגידים של, איך הם קוראים לזה? נדמה לי...
שירותים חיוניים.
שירותים חיוניים, כבר יש כוונה להעביר חוק שאין להם את הזכות להפעיל אותם.
לא יהיה להם יותר שלטר. הם לא יוכלו לעשות שום דבר. אנחנו נכנסים למדינה בלי זכויות.
כן, נדב, מה זה אומר? שבכלל לא צריך פסקת התגברות, או שזה בסדר פסקת התגברות ברוב של 70 או 80 או whatever, מספר אחר?
פסקת התגברות לא צריכה להיות, זה מנגנון שלא קיים בשום מקום בעולם, חוץ מאשר בקנדה. הלכו ויבואו אותו מקנדה, אבל לא הביאו את כל החוקה הקנדית, כולל הפרדת דת ממדינה, עקרון השוויון, ויתר הדברים הטובים שיש בקנדה. פסקת התגברות היא דבר פסול משום שהיא באה להתגבר על זכויות היסוד של הפרט ושל המגזר הפרטי. אומרים לנו שיש רוב ויש מיעוט והרוב ניצח בבחירות, אבל בכלכלה יש גורמים שלא השתתפו בכלל בבחירות, חברות לא מצביעות בבחירות, ובעלי מניות, בפרט אם הם זרים אבל גם אם הם מקומיים, לא משתתפים בבחירות, אבל יש להם זכויות, ואחת הזכויות שיש להם זה הזכות לקניין, והזכות שאם הם רכשו מניה בחברה ישראלית, הזכויות שלהם תהיינה מוגנות, והזכות שאם הם חושבים שהממשלה עושה להם עוול, שיהיה להם בית משפט לפנות אליו. הזכות לפנות לבית משפט נחשבת כשלעצמה לזכות חוקתית. וגם את הזכות הזו, בין יתר הזכויות החוקתיות, רוצים לבטל. והמשמעות היא באמת שנהיה כאן במדינה שיש בה רק גורם אחד שמחזיק בכל הכוח, שזה הממשלה. כוח בלתי מוגבל. עכשיו, מי שבחר בממשלה הזו ושמח שזו הממשלה שמושלת, אומר יופי, בחרתי בממשלה ואני רוצה לתת לה כוח בלתי מוגבל. אבל מחר יכול להיות מהפך, תהיה כאן ממשלה אחרת, וכל האנשים שתמכו בממשלה הזו, ימצאו את עצמם נרמסים, על ידי הממשלה האלטרנטיבית שתקום בבוא היום, וגם לה יהיה כוח בלתי מוגבל. זה דבר בלתי אפשרי משום בחינה שהיא.
זאת אומרת שככל שאתה חושב, אסור או לא צריך לקבל אף לא אחת מהפשרות ש... דווקא בזמן האחרון, לאור המחאות של השבועות האחרונים, מופרכות להעביר, בין השאר על ידי שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן, של באמת לבנות איזושהי פסקת התגברות עם, עם רוב משמעותי, וללכת בין הטיפות לגבי שאר הסעיפים. אתה חושב שהדבר הזה פשוט לא צריך לקרות, ואם הוא יהיה, אז מתישהו תיווצר הקונסטלציה שמישהו ינצל את זה לרעה?
אני אמר לך, קודם כל, אני לא רואה שבצד של הממשלה יש איזושהי מוכנות לאיזשהן פשרות, כך שאני חושב שהשיח לגבי הצעות הפשרה למיניהם הוא שיח די עקר. אני יכול לומר לך שנציגות שלנו של מחאת הגלימות הייתה אתמול בוועדת חוק חוקה ומשפט, לא נתנו להם לומר מילה. אני חושב שתוכנית לוין ואת תוכנית רוטמן צריך לגנוז. לא יכול להיות שמהפך חוקתי כזה משמעותי יושבת עמותה פרטית, עמותת כהלת, ומנסחת עבור כלל אזרחי מדינת ישראל. מדובר ברפורמה לא חוקתית, בלתי סבירה, לא קיימת בשום מקום בעולם.
אתה רואה דרך שבה אפשר לעצור אותה? כרגע בהינתן שיש רוב קואליציוני די מוצק של 64 מנדטים שכולם רוצים את הרפורמה הזו?
אז רק עוד להשיב לשאלה הקודמת. אחרי זה, מאחר ואנחנו במשבר חוקתי עמוק, צריך לשבת לכתוב חוקה לישראל. חוקה יציבה, שלא ישנו אותה כל יומיים כמו פלסטלינה. אפשר לעשות שימוש בהצעת החוקה שכתב בזמנו הנשיא שמגר. מעבר לזה היו עוד הרבה כתיבה והרבה הצעות שכולם מתעלמים מהם, ואפשר לבנות משהו סביר שהמדינה תוכל ללכת איתו בהמשך. לגבי מה שיהיה בהמשך המשבר הזה, אני חושב שהממשלה, כמו שנראית כרגע, מאוד מאוד נחושה להעביר את ההצעה הבלתי חוקתית והבלתי סבירה שנסחה עבורם עמותת כהלת, ואני חושב שההמשך יהיה בבתי המשפט.
אגב, בית משפט יכול לעצור את הרפורמה הזו?
כן.
איך?
להכריז על כך שהיא לא חוקתית.
כן, טוב, יש פה איזה משהו מעגלי כזה, זאת אומרת, אתה רוצה למנוע מאנשים לשנות את בית המשפט, ובית המשפט לא מוכן לשנות שום דבר, יהיו מי שיהיו...
אני אומר לכם שזו סיטואציה שקרתה ברחבי העולם ולאורך ההיסטוריה, במצב שבו הרשות המחוקקת או המכוננת חורגת מסמכותה ומנסה לקחת את זכויות היסוד של הפרט, לבטל את מגילת הזכויות הבסיסית של כל אדם ואדם, בתי המשפט ברחבי העולם הצהירו על בטלותן של ניסיונות כאלה. אני לא חושב שאנחנו רוצים להגיע למצב של פולין או למצב של הונגריה או למצב שמדינת ישראל תהיה מדינה לא דמוקרטית שאין בה לא כלכלת שוק ולא זכויות פרט, והתרחיש הזה הוא תרחיש אפשרי. אני לא יודע אם הוא יקרה או לא יקרה, זה תלוי בקיצונות של ההצעה. נכון לכרגע, בראייתי, ההצעות הן הצעות מאוד מאוד קיצוניות, שיש בהן גם פוליטיזציה של השפיטה, גם ביטול של זכויות הפרט, גם ביטול של היכולת לעשות ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, שהם מחליטים מה זה חוקי יסוד, וגם על חוקים עם הרוב הנדרש של 80% מבין חברי הכנסת, או 100% לפי הצעה של חבר הכנסת רוטמן, וגם תהיה פסקת התגברות ברוב מינימלי של 61, שממילא אפשר לעשות רוורס על כל פסק דין שלא מוצא.
וכל זה מכשיר קלפטוקרטיה, אפשרות באמת לפוליטיקאים לעשות מה שהם רוצים בכסף, ובסופו של דבר לבזוז את קופת האוצר.
פוליטוקרטיה, מדינה של פוליטיקאים, כל הכוח בידי הפוליטיקאים, הם גם ימנו את היועצים המשפטיים, הם יקבעו מה חוקי ומה לא חוקי,
כן, אבל היעד בסוף זה כסף. הם, אתה יודע, הם רוצים להיות האדונים, האוליגרכים דה פקטו.
כן. עורך דין נדב וייסמן.
תודה רבה לך.
מאוד מודים לך, תודה.
תודה לכם,
ליטון. היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב אז, לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום לגור מגידו.
נהלן.
התחקירן הראשי שלנו כאן בדמרקר. אנחנו רוצים להשתמש בידע שלך כתחקירן וגם כמשפטן במידה מסוימת, בגלל הצעת חוק של פרלמנטר חדש, בועז ביסמוט, בעבר עיתונאי, עורך של ישראל היום, פרשן באולפן בערוץ 12, והיום חבר כנסת בעידודו המלא של ראש הממשלה. הוא מציע תיקון בחוק הפרטיות שאומר דבר פשוט, עיתונאי לא יכול להקליט שיחה עם אדם שהוא מדבר איתו, אלא אם כן הוא מקבל, מבקש ומקבל אישור מפורש לעניין הזה. ואנחנו מרגישים מהעבודה שלנו שזה דבר שיכול מאוד לפגוע בתחום של העבודה העיתונאית ובתחום של התחקירים באופן יותר ספציפי, ואנחנו רוצים שתסביר לנו מדוע.
טוב, קודם כל, אם להרחיב טיפה את העירייה, זה לא רק עיתונאי שלא יכול להקליט, אלא...
נכון.
אף אדם לא יכול להקליט בלי ידיעת הצד השני לפי ההצעה הזאת. ותשמע, בפשטות, התחקירים היום מבוססים על הקלטות. זאת אומרת, אם ניגש אליי מקור ומספר לי סיפור, א' אמר לבית כך וכך, ואין לו ביד הקלטה, המטרה הראשונה שלי היא להכווין את המקור לנקודה שיש לו ביד הקלטה. זאת אומרת, הוא פונה לאדם הזה ומדבר איתו, ובדרך אגב משיג את ההודעה הזאת ומקליט אותה, ואני שם אותה בכיס, ואז אני יכול לכתוב. ואני יכול לכתוב את זה כעובדה, ולפעמים לא יודעים שיש מאחור ההקלטה. אבל אני חייב שתהיה אצלי את הראייה או את ההקלטה. והדבר הזה של לקחת מהתחקירנות את ההקלטה, זה פשוט לקחת מכשיר, שהוא המכשיר היום הכי בסיסי להתגונן מפני תביעות, וגם להוכיח כל טענה. אני לא מדבר על הקלטות שהן, לא יודע, א' אמר על ב' משהו לא יפה.
לא, אבל גם החוק איכשהו כן יצר כמו קצת ככה גבולות גזרה. זה לא שכל אחד יכול להקליט כל אחד, אתה לא יכול להשתמש בהזונות סתר כאלה ואחרות.
נכון.
כלומר, החוק היום נותן מענה לחלק מהבעייתיות של הדבר הזה.
לא, החוק לא מרשה לפלוש לפרטיות של אנשים אחרים. אני לא יכול לשים לך מכשיר האזנה בבית, אסור לי. אבל אם אני צד לשיחה, או המקור שלי הוא צד לשיחה, אז לגיטימי שמי שהיה צד לשיחה יחזיק בהקלטה של הנאמר בשיחה. עכשיו, אתם יודעים, אפשר לקחת את זה למקומות הכי מתוחכמים של הון שלטון ותחקירים על טייקונים, אני לא יודע מה. אפשר גם לקחת את זה למקום הצרכני הפשוט, אתם יודעים. אתה מתקשר לחברה, מבטיחים לך א', ובפועל אתה מקבל ב'. עד היום הייתה מערכת שבה החברה מקליטה את כל הלקוחות, נכון? והלקוחות לא היו מקליטים, אבל הטלפונים השתכללו, והיום גם אנחנו יכולים להקליט אותם ולהראות איפה הם משקרים לנו. זאת אומרת, זה מכשיר שמהותו הוא בעצם להשיג ראיות לנאמר בשיחות. נכון, יש בזה גם מטרד חברתי מסוים.
אני אתן לך דוגמה. אני ואיתן פה, כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אז לפני שאנחנו מתחילים להקליט, אנחנו מקשקשים על דה ועל ה. יש מצב שאנחנו גם אמרנו עליך פעם משהו לא יפה. יכול להיות.
יכול להיות.
ונגיד שדן, שעורך את התוכנית הזו, ייתן לך את ההקלטה הזאת, אתה יכול להשתמש בה ומה, לאיים עלינו, לתבוע אותנו וכדומה?
תראה, יש הבדל בין היכולת, נאמר, אם אני אומר לתוך הקלטה משהו שהוא דיבתי עליך, וזה ברבים, וזה מתפרסם, אז יכול להיות שהכלי, המכשיר המתאים, הוא תביעת לשון הרע, כדי להתמודד עם הדבר. זה לא אומר שצריך לעשות איסור בחוק על הקלטות. אבל אני רוצה...
עוד שנייה רגע, אתה יודע, אני לא בטוח שזה עבר למאזינים שלנו. כפי שאני רואה את זה, ואני משתמש בהקלטות, לא תמיד, אבל לפי שיקול הדעת שלי, אי אפשר לעשות עבודה עיתונאית רצינית במקומות טיפה כואבים ללא הקלטה. כי אדם אחר כך יבוא ויגיד לך, לא אמרתי את הדברים. ונכון, אתה יכול לכתוב על דף, על פיסת דף וכן הלאה, ואז הוא יגיד לך, המצאת את הכל. אז מי צודק בבית משפט בעניין הזה?
זו מגבלה קשה, זה ברור שהעיתונות חייבת את זה. כן צריך להגיד, יש מדינה מערבית אחת שאני לפחות יודע עליה, שבה אין הקלטות ואמורים לעשות עיתונות, וזו גרמניה. בגרמניה אתה לא יכול להקליט אדם בלי ידיעתו. ואני, האמת היא שלי יצא קצת לחפש כל מיני דברים בגרמניה, ואני גם בקשר עם כמה עיתונאים גרמנים, ואני שאלתי כמה פעמים איך מתמודדים
עם זה. אז איך עובדים שם?
זה פשוט נחות. זו פשוט נחוץ, זאת אומרת, כדי להביא איזשהו נושא, אתה צריך להגיע לרעיון, כדי להגיע לרעיון אתה נכנס לתנאים מאוד קשים מהמרואיין. בפועל, אני חושב שפרשת השחיתות הבינלאומית הידועה ביותר שיצאה מגרמניה של ויירקארד, שימו לב מי חשף אותה.
לא, זה האנגלים.
האנגלים, פייננשל טיימס, זה לא במקרה. זה בדיוק בגלל זה. מי שרוצה שתהיה פה עיתונות, הוא צריך גם את המכשיר הזה. אגב, יכול להיות שאפשר לשים איזושהי מגבלה על השימוש הזה, לא במכשיר של עיתונות, אלא אני לא יודע, שבני זוג לא יקליטו אחד את השני, או לא יוכלו להשתמש בזה, אלא בתנאים מסוימים. זאת אומרת, אפשר לחשוב על מגבלה, על המטרד, אבל הדבר הזה לא צריך להתעלם מההקשר, זה בועז ביסמוט עושה.
אגב, אני חושב שם...
הוא עושה את זה כשהוא
משרת ראש ממשלה, שעומד לדין בגלל הקלטה, שהוא אגב, שהוא עצמו הקליט.
לא, אני אומר, אם החוק הזה היה חל על הציבור, על להגן על זכויות הפרט, זה בסדר גמור, אבל ברגע שהוא נועד להגן על נבחרי ציבור, אתה רק בעצם מחטיא את הכוונה פעמיים, גם אתה פוגע בזכות הציבור לדעת, וגם... תשמע, האנשים האלה מנהלים את חיינו. טוב שנדע מה הם מתכננים, מה הם אומרים, איך הם רואים זה אחד את השני. אגב, בעיקר גם כשהם יודעים להשתמש הרבה פעמים באיזו רטוריקה של להשמיץ אחד את השני, או של להגיד דברים טובים אחד על השני, אבל בהקלטה נסתרת, אתה רואה באמת מה הם חושבים אחד על השני. אז אתם תכתבו את הציבור, ואחר כך תהיו ביניכם, תהיו סחבקים? זה לא עובד הדבר הזה.
אתה יודע, אני הרבה פחות מטריד אותי מה שהם אומרים, אם אחד אומר על השני שקרן בן שקרן או לא, יותר מטריד אותי השיחה של ביבי ונוני. זאת אומרת, זה להבין איפה אתה חי. זה להבין מה זה העיתון,
ההונאה
של העיתון שאתה
לא,
קורא.
לא היה ניתן להגיש לא את התמליל הזה לבית משפט, לא בהגדרה. כי נתניהו הקליט את מוזס מבלי ידיעתו.
כן, המעשה של נתניהו היה מופלל. כן.
לא, אבל
כן.
גם מה שסמוטריץ חושב על ראש הממשלה,
לא, יש לזה
גם,
חשיבות.
יש לזה חשיבות, כי אתה צריך להבין לפעמים יחסי כוחות, ומי מחזיק את מי, ומי סוחט את מי, וכדומה. זה חשוב.
זה מן הסתם אם אתך לוואטסאפים, וללך תדע, כל מיני כאלה דברים.
אנחנו, בקיצור, כנראה שלא יהיה את החוק הזה, ונתנו לבועז ביסמוט אייטם, ואולי כן. זאת כל המטרה.
שיהנה, גור מגידו.
תודה רבה.
שלום לאיתי בן זאב.
שלום רב.
מנכ"ל הבורסה, אתם יוצאים היום ל... לא יודע איך לקרוא לזה, מאבק, תכף תגדיר מה זה, אבל אתם קוראים להפריד את הייעוץ מהבנקים, כלומר למנוע מהבנקים לספק לנו, הלקוחות שלהם, ייעוץ השקעות, ואתם אומרים, הנה, תראו איך שיש פה כשל שוק. יש בבנקים היום הר של שקלים של הציבור, 520 מיליארד שקלים, והיינו רוצים שהכסף הזה יהיה במקומות אחרים, אבל הבנקים דוגרים על הכסף הזה, וזה ההוכחה שהם לא דואגים לציבור, הם דואגים לעצמם. מה אתה רוצה, שהם ישימו את הכסף הזה בהשקעות מסוכנות אצלך בבורסה?
ממש לא. אנחנו באים בקריאה לרפורמה. אנחנו אומרים שלפי הדוח של הרשות ניירות ערך, מחלקת השקעות שיצא לפני מספר שבועות, אני חושב שתסכימו איתי ש-1,700 יועצים לכ-3 מיליון בתי אב, זה לא מספר מספק. יש יועצים מקצועיים וטובים, בבנקים, אבל אחד, אין מספיק יועצים, המספר שלהם רק הלך וירד בשנים האחרונות. נקודה נוספת, זה שבסופו של דבר, אתה כלקוח, שווי חשבון מיועץ ממוצע הוא מיליון שקל בקירוב, שזה הרבה מאוד כסף, לכן הרבה מאוד אנשים מ-100 ו-200 אלף שקל בכלל לא מקבלים שירות ייעוץ השקעות. כשאתה מסתכל בעולם של חצי שנה האחרונה, שהריבית עלתה בצורה משמעותית, ובעצם המרווח הפיננסי של הבנקים גדל, אז בהלוואות ובמשכנתאות שלנו הריבית כמובן עלתה בדיוק כמו שהריבית של בנק, באותו שיעור שבנק ישראל העלה את הריבית.
לא, אבל זו בעיה אחת. אני יכול להסכים איתך שהבנקים לא מספיק תחרותיים, שהם יכולים להשתדל יותר, אבל אתה בעצם מציע שמה, שיהיו יועצי השקעות חיצוניים כדי שהכסף הזה יצא מהבנקים וילך לאן? לשוק ההון?
אני אסביר. מה שאנחנו מציעים שאותם יועצים, כן, לא יהיו חלק מהבנק, אלא בעצם תהיה חקיקה שתאלץ את הבנקים למכור את פעילות הייעוץ שלהם, שאותם יועצים יעבדו בחברה מחוץ לבנק, ואז איכות הייעוץ תשתפר, תהיה נגישות הרבה יותר גדולה, ובעצם ההבנה של הצרכן הפיננסי תגדל בהגדרה. כי הדוגמה הכי טובה לכך, זה שהיום הרבה מאוד אנשים, הציבור הישראלי לא מבינים, שהם יכולים לקנות קרן כספית, ולקבל תשואה משמעותית יותר גבוהה מהכסף שלהם בעוש, או אפילו בפיקדון שמקבלים, כי הם לא מקבלים את הריבית המקסימלית שהם יכולים לקבל כמחזיקים סכום כסף קטן. ולכן ההבנה הזאת תחלחל להרבה מאוד דברים. הווה אומר, באותה רמת סיכון, אתה בעצם תחסוך כסף. המצב שלך כצרכן ישתפר. וכמו שכולנו יודעים לצערנו במדינת ישראל, וזה עשרות שנים, אין חינוך פיננסי, חלקים גדולים הציבור הישראלי, לא מספיק מבינים בהשקעות ומה זה אומר. המערכת פה ריכוזית מדי, ואנחנו חושבים שאם ננתק ונטפל בקשל שוק הזה, תהיה יותר תחרות, צינורות ההפצה יעבדו בצורה יותר תחרותית ויותר משוכללת, וההבנה של הציבור תהיה יותר גבוהה.
אגב, צריך להזכיר שאתה עבדת בבנק לאומי, אז אתה מכיר גם איך הבנקים עובדים, איך הבנקים חושבים, איך הם אולי עושקים לקוחות, אז זה מה שנקרא מכלי ראשון, עדות מכלי ראשון.
אני עבדתי הרבה שנים בבנק, ואני זוכר היטב איך לפני 20 ו-25 שנה יועץ השקעות היה מקצוע מבוקש, ומה זה היה אנליזה. התחום הזה עבר הרבה שינויים, חלק מזה דרך אגב זה חוק הייעוץ, שהוא כבר לא מתאים בכלל לשנת 2023 ברמת ההנגשה. החוק בעצם מונע, כי אני תכף את הדוגמה, אם אני, יש לי היום כסף 80,000 שקל בפיקדון, אז הפקיד בבנק לא יכול להציע לי קרן כספית, כי קרן כספית זה מכשיר מיועץ, אתה חייב שיועץ השקעות ידבר איתך על זה, אבל צריך מינימום של סכום בשביל בכלל לפתוח תיק בייעוץ השקעות.
איתי, אתה בעצם חוזר לוועדת בחר, וכבר אז, לפני למעלה מ-10 שנים, ברגע שבעקבות ועדת בחר, הכריחו את הבנקים למכור ולהוציא החוצה את תחום ניהול ההשקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות וכל זה מאצלם ולהעביר אותם לגופים אחרים. בסוף הם הגיעו לבתי השקעות ולחברות ביטוח. ואתה אומר, נדרשת השלמה של, של, של ועדת בחר עם הוצאה גם של, של היועצים. אבל אני שואל עכשיו שאלה תם, האם הבנקים לא מרוויחים אותו דבר ואולי יותר כאשר הם נותנים ייעוץ לצורך העניין ולהשקיע בניירות ערך ומקבלים עמלות מניירות ערך ביחס לאלטרנטיבה של להשאיר את הכסף באיזשהו פיקדון? כי אני לא יודע, זאת אומרת, נכון, עצם העובדה שיש להם כסף ושהם יכולים לתת אותו אחר כך להלוואות בריביות הרבה יותר גבוהות, זה רווח נאה, אבל הם מרוויחים הרבה כסף מעמלות ניירות ערך. למה אתה חושב אפריורי שהם פועלים מתוך ניגוד אינטרסים?
המצב כמו שהוא קיים היום, בסופו של דבר שרוצים לעשות רפורמה שתצליח, המפתח הוא לא להשתמש בשחקנים הקיימים, זה לנסות להביא שחקנים מבחוץ שיערערו את הסדר הקיים.
אגב, יש היום שחקנים מבחוץ, יש בתי השקעות שלא קשורים לבנקים.
כן, אבל ראית לפי הדוח של הרשות שכ-94% מהיועצים שעובדים במדינת ישראל עובדים במערכת הבנקאית, ובסופו של דבר בתי השקעות הם גם כפופים לחוק הייעוץ, ואין להם את אותה פריסה, ואין להם אותם משאבים. במבחן התוצאה, כשאתה לקוח של הבנק, מטבע הדברים, לא משנה באיזה ניירות ערך אתה סוחר, ואם אתה מיועץ או לא מיועץ, הקסטדי שלך נמצא בבנק, דמי המשמרת שלך, אתה משלם כסף לבנק. הרבה מהלקוחות לא מודעים בכלל לכמות העמלות שמשלמים. דרך אגב, גם אם הם פועלים במסחר ישיר, ואנחנו רואים את זה כי יש לנו בבורסה לפני כמה שנים, העלינו עם מחשבון עמלות שמאפשר לכל אחד בחינם לעשות השוואה של העמלות שהוא משלם.
אבל גם יהיו חברות חיצוניות, הם יצטרכו להתפרנס ממשהו, אף אחד לא ייתן לנו ייעוץ בחינם, הוא יגבה על זה מחיר. מי מבטיח לנו שזה יהיה מחיר יותר נמוך? אולי זה יהיה מחיר יותר גבוה?
או ניגודי אינטרסים מקבילים. אנחנו יודעים למשל שסוכני ביטוח מציעים בעצם ייעוץ בהשקעות דה פקטו, למרות שלא תמים הם יועצים מורשיים, ובכל מקרה הם עובדים דה פקטו אצל בתי ההשקעות או אצל חברות הביטוח, משם הם מקבלים את הכסף והם לא תמיד נותנים את הייעוץ הכי אובייקטיבי.
כן, סוכני ביטוח זה פוליסות חיסכון ודברים כאלה, זה לא ייעוץ השקעות כמו שאנחנו מכירים אותו בבנקים. והנקודה שהיום הרבה מהלקוחות משלמים כשהם בעצם לא מודעים למה הם משלמים. אם אתה לוקח את כל היועצים ואתה מעביר אותם לצדדים שלישיים שיקנו את הפעילות הזאת, בתקווה שזה גם יהיה גופים זרים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לפעול בסטנדרטים בינלאומיים ודברים שקיימים בשווקים הערבים אחרים, אז אתה משנה את כל הסדר הקיים, כי מעבר לייעוץ כייעוץ, יש הסתכלות גם על איפה הקסטדי נמצא, יש הסתכלות כמה פקדונות, כמה עוש, כמה כל הדבר הזה שנקרא כסף שאתה משלם לבנק, כל ההסתכלות היא הסתכלות כלכלית, ואז הלקוח יש לו יותר בחירה, יש לו בעצם מישהו שיכול לראות מה הוא מציע, והוא יכול להחליט אם זה שווה לו או לא שווה לו. היום יש גם מחסומים פסיכולוגיים, ויש גם מחסומים התנהגותיים, כי השוק לא בנוי בצורה מספיק יעילה ומספיק משוכללת. אנחנו יודעים היטב שהרבה מהמוצרים והרבה מהדברים שמקובלים בשווקים מערביים אחרים לא קיימים בישראל. ולכן אני משוכנע שאם ייקחו את היועצים, ויש יועצים טובים במדינה, וישימו אותם בחברות שישקיעו ויגדילו את כוח האדם ויגדילו את המשאבים ויעשו גם רוויזיה בחוק הייעוץ, ייצרו פה תחרות שדרך אגב גם יכולה להיות לעוד מוצרים פיננסיים.
אז בוא רגע, מתוך הנחה שאנחנו מסכימים על העיקרון, וכולנו היו רוצים לראות ייעוץ אובייקטיבי שעובד אצל הלקוח ורק אצל הלקוח, ולא אצל חברת הביטוח או אצל הבנק. בוא תאר לי איך אתה בונה את זה דה פקטו, כי מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים בדיעבד, אחרי 10 שנים מאז ועדת בחר, אפילו יותר, שכמעט כל הפעילויות שיצאו מהבנקים בסופו של דבר הגיעו לחברות ביטוח, והיום חברות ביטוח מנהלות יותר כסף והן יותר ריכוזיות ממה שהבנקים היו אי פעם.
נכון, בעצם השוק הישראלי לא הצליח להביא שחקנים בינלאומיים שיכנסו לפה. למרות שיש לנו כלכלה מגוונת וכלכלה צומחת, ולמרות שאני יכול להגיד לכם גם מניסיון אישי, שהרבה מאוד משקיעים זרים מרחבי העולם רוצים להיחשף יותר לכלכלה הישראלית ולהיות מעורבים פה. אחד, יש פה עניין של רגולציה, יש בישראל הרבה רגולטורים, ובעצם יש הרבה דברים שאנחנו לא מעתיקים אותם מהעולם, אלא אנחנו עושים להם כל מיני דברים שייחודים לשוק המקומי, ואז גופים זרים שמסתכלים על השוק הישראלי, הם לא ייקחו את הזמן ואת הכסף בשביל ללמוד את כל הניואנסים הללו, וזה משהו שהוא פוגע בהתפתחות של השוק. אני חושב שמסתכלים על מכלול השוק הפיננסי בישראל, צריך לראות מה עבד באנגליה, מה עבד בארצות הברית, מה עבד בקנדה ומה עבד באוסטרליה, להביא גופים בינלאומיים מוכחים שפעילים בעולמות האלה, לעשות סטנדרטיזציה בינלאומית, ולגרום לכך שכל הנושא של הפצה של מוצרים פיננסיים תהיה הרבה יותר פתוחה והרבה יותר משוכללת.
כן, אבל איתי, אתה יודע, אני אגיד לך מה הבעיה. תשמע, אנחנו שנינו, גם אני וגם איתן, וגם אתה ואיתי מכיר את זה, בוגרים של אינספור רפורמות, שהתכלית שלהם זה להוציא מהבנקים את השליטה שלהם במשק הישראלי. פעם הפרידו מהם את התאגידים הריאליים, ופעם הפרידו מהם את קופות הגמל וקרנות הנאמנות, ולאחרונה גם את חברות כרטיסי אשראי. ואנחנו ממש בסדר עם העניין הזה של לצמצם את הכוח ואת הריכוזיות שלהם, ולצמצם ודאי את ניגודי העניינים. אבל גם גילינו שבסופו של דבר חלק גדול מהנכסים האלה מגיעים לשליטת חברות הביטוח, על אחת כמה וכמה בימים אלה כשהם רוצים לקנות גם את חברות כרטיסי האשראי, והכניסה הזו של שחקנים זרים היא קורית, אבל מעט מאוד, וגם כן לתקופות קצרות. אז איך אתה יכול להבטיח שבתהליך כזה באמת יבואו שחקנים חדשים, ובעיקר לא נגועים בכל ניגודי העניינים שיש להם חברות הביטוח? הרי לא עשינו שום דבר אם שכפלנו את הריכוזיות שהייתה בבנקאות והעברנו אותה לשוק הביטוח.
בזה אתה צודק, ולכן בקלות אפשר בחקיקה גם לבוא ולהגיד שזה מיועד לא לשחקנים הקיימים, אלא זה מהלך שמיועד להכניס שחקנים חדשים בשביל להגביר את התחרותיות ובשביל לשנות את הסדר הקיים. אני משוכנע שאם נפעל פה ונעשה התאמות למה שמקובל בעולם, יהיו גופים זרים שיתעניינו בזה, כי בסופו של דבר יש הרבה כסף במדינת ישראל, יש פה הר של שקלים, יש הרבה מוצרים פיננסיים שקיימים בעולם שלא קיימים בשוק המקומי. צריך לזכור שיש פה גם לא מעט אנשים עם כסף שבשנים האחרונות עברו לפמילי אופס ולכל מיני דברים של השקעות אלטרנטיביות, ויש פה כל מיני דברים שקורים. דווקא הציבור הרחב, הציבור שזקוק להכי הרבה עזרה והכוונה, הוא זה שלא מקבל את הכלים לכך. ובגלל שהפנדמנטלס, בגלל שהתנאים הבסיסיים שלנו הם תנאים טובים, אני משוכנע שכן יהיה לזה ביקוש מצד גופים בינלאומיים.
תן דוגמה לגוף בינלאומי כזה ידוע בכל העולם, שמה, הוא יפתח סניפים בכל קניון בישראל?
הוא לא צריך לפתוח סניפים, כי אנחנו כבר בעולם דיגיטלי. אם אתה תעשה התאמה של חוק הייעוץ, כן? תראה, בוא ניקח את בלקרוק לצורך העניין, בסדר? שחקן ניהול נכסים ענק בעולם, כן? שגם השיקו אצלנו בבורסה לפני 2.5 שנים.
כן, יש להם נציגות בישראל.
כן, נציגות, והשיקו ETF'ים. אני רואה את הכסף שה-ETF'ים שלהם צברו, ובוא נגיד ככה, יחסית לאיכות המוצר, הוא לא גבוה. למה לא נסבר שם הרבה כסף? בגלל איך שההפצה בשוק המקומי שלנו עובדת, בגלל ניגוד העניינים, בגלל השחקנים, בגלל הרבה מאוד דברים שאתם שניכם גם מדברים על זה לא שנה ולא שנתיים. אז אם אתה תלך עכשיו לבלק רוק ולכל אותם גופים גדולים ותראה מה הם מכירים ועובדים בשווקים אחרים ותייצר את הוורדינג, תייצר את החקיקה לזה, אני משוכנע שהגופים האלה הללו ייכנסו ואז הם יגיעו עם מוצרים שקיימים בשווקים אחרים וזה ישנה את הסדר הקיים. המפתח לעשות רפורמה שתצליח בישראל היא לא על ידי השחקנים הקיימים בשוק המקומי. זה בוודאות לא יעבוד.
אז תן לנו לשתף אותך קצת בניסיון שלנו בעידוד רפורמות ועידוד הקמה של ועדות מהסוג של ועדת בחר. זה תהליך ארוך, זה תהליך פוליטי, זה תהליך מורכב. אני ישבתי עם בחר בעצמו כשהוא נכנס לתפקיד של מנכ״ל משרד האוצר, והוא שאל אותי איפה לדעתך כדאי לי להתמקד, וניסיתי יחד עם אחרים לשכנע אותו שהתחום הזה של הפרדת פעילויות מתוך הבנקים הוא חשוב, בסופו של דבר זה קרה, אבל זה תהליך מאוד פוליטי ומאוד ארוך ומאוד מורכב. אתה חושב שיש כרגע את הקונסטלציה הפוליטית המתאימה במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה, כדי לצאת לדרך עם בחר 2.5 כזה בכל הכוח?
האמת שכן.
יש פה הרבה מאוד אינטרסים שינסו לעצור את זה, אתה מודע לזה כמובן. החל מהבנקים, דרך היועצים הנוכחיים, ומי לא?
אני דווקא חושב שליועצים זה צעד שיעשה טוב, כי אני חושב שבטח בשנים האחרונות, עם כל צמצום המספר של היועצים, וגם העובדה שבעצם קיפצו אותם, אני לא חושב שהיועצים מקבלים את תשומת הלב הראויה מצד ההנהלות של הבנקים. אז אני דווקא חושב שצעד כזה יעלה את הערך של היועץ, הוא גם יוכל להיות מתוגמל, אני באופן אישי חושב שליועצים עצמם ולמערכי הייעוץ צעד כזה יעשה טוב. אני חושב שדווקא בגלל שקמה ממשלה חדשה ודווקא בגלל שיש שר אוצר חדש ולפי תפיסת העולם של סמוטריץ' של שוק חופשי ועידוד תחרות, אני דווקא חושב שהטיימינג הוא מאוד מתאים, ואני חושב שלגבי כל אלה שמתנגדים, לפי הערכות חמשת הבנקים ירוויחו נטו למעלה מ-20 מיליארד שקל בשנת 2022. אני לא יודע כמה מתוך אותו רווח, וטוב שיש לנו בנקים חזקים, וזה חשוב מערכת בנקאות חזקה, ואני כבנקאי לשעבר מכיר את זה ואומר את זה, הכל טוב ויפה. אבל חלק מהרווח הזה היה מגיע לציבור הישראלי, אם הייתה פה מערכת הפצה שעובדת כמו שצריך. כי לפני 20 שנה היית מקבל טלפון מהבנק שאומר לך, תשמע, הפיקדון השתחרר, והריבית עלתה, אני מפקיד לך עכשיו לשבוע, חודש, חודשיים, ותקבל ריבית יותר גבוהה. היום בהמון מקומות אתה לא מקבל את הטלפון הזה, כן. והכסף יושב בריבית של פעם, שלא לדבר על אנשים מבוגרים, שאם אין מישהו שעוזר להם, אז בכלל הם משאירים הרבה מאוד כסף על השולחן.
כן, תגיד, איתי, רק לסיום, הבורסה הייתה בעבר בבעלות הבנקים, היום אתם לא בבעלותם, נכון?
אנחנו היום חברה ציבורית, עשינו IPO לפני 3.5 שנים, עדיין הבנקים כמחזיקים היסטוריים, עדיין הם מחזיקים קרוב ל-20% מהמניות שלנו.
כן, אבל זה מאפשר לך לדבר ולצאת נגדה, מה שבעבר היה יותר קשה למנכ״ל הבורסה.
נכון, חלק מהמחשבה של משרד האוצר ורשות ניירות ערך, שהובילו את החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה, הם הסתכלו בעצם על מה שקרה בשווקים הערביים אחרים לפני 20-30 שנה, ואמרו בשביל שהבורסה תצמח ותפעל, צריך לנתק את הקשר בין הבעלות לבין החברות של הבנקים.
יפה.
וזה חוק שקרה...
אז אנחנו בעד, גם בהפרדת חברות האשראי, גם בהפרדת התאגידים הריאליים, גם בהפרדת קופות הגמל, קרנות הנאמנות, גם בהפרדת הייעוץ, גם בהפרדת הבורסה, ומתישהו גם לתמוך בהפרדת האשראי והפקדונות מהבנקים. איתי בן זאב. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל. היה מעניין, לא?
סמי פרץ היה מעניין. לי היה מעניין.
יפה. אז תודה גם לאברי רוזנצבי ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.